אני רוצה לעסוק בנתיב התשובה של המהר"ל, ונראה לי שנוכל למצוא בו יסודות ראשוניים שאחר כך אנחנו רואים בדברי הרב מתבררים בהרחבה בסגנון המיוחד, כפי שהרב מגדיר את זה, בציורה של התשובה, בביורה באופן ספרותי. המהר"ל פותח את נתיב התשובה, כמו שכל נתיב ונתיב המהר"ל פותח, בפסוקים. והמהר"ל אומר, חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה, ספר משלי פרק א', חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות תיתן קולה, בראש אומיות תקרא בפתחי שערים, מאיר המראה תאמר, עד מתי פתאים תאהבו פתי, ולצעים ולצים לצון חמדו להם, וכסילים ישנאו דעת, תשובו לתוכחתי, הנה אביע לכם רוחי, הודיע דברי אתכם. כלומר, חוכמות זה התורה, והתורה קוראת לכולם, בחוץ, בראש אומיות, בפתחי שערים, ששם כולם נמצאים בפתחי שערים, פתחי השערים של העיר. ומה התורה אומרת לכולם? תשוב בתשובה. עד מתי פתאים תאהבו פתי וכולי, תשובו לתוכחתי. והפסוק ממשיך, יען קראתי ואתם ענו, נתיתי ידי ואין מקשיב וכולי, אז יקראוני ולא אענה וכולי. כלומר, ריבונו של עולם קורא לשוב בתשובה, התורה, ריבונו של עולם קורא לשוב בתשובה, ואם לא שווים אחרי הקריאה וחוזרים על עבלתם, אז אין תקנה. לומד מזה המהר"ל, מתבונן איך אפשר בכלל לשוב בתשובה. בספרי הראשונים אנחנו לא מוצאים את השאלה הזאת. הראשונים מבארים לנו את דרכי התשובה. ריבונו של בתורה כותב שיש תשובה או מצווה, או לא ממש בגדר מצווה, דיון, אבל כל פנים נקראים לתשובה, התורה קוראת לתשובה, ויש דרכי תשובה. יש וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. אנחנו הראשונים מדברים איך מתעוררים לשוב בתשובה, מתבוננים בחומרת החטא ובחשיבות התיקון וכדומה, ועל ידי זה שווים בתשובה. אבל למה בכלל אפשר לשוב בתשובה? אדם חטא, אדם קלקל, אדם פגם, איך אפשר לתקן את זה? מעוות לא יוכל לתקון, חסרון לא יוכל להימנות. המהר"ל כן עוסק בביאור של הדבר הזה. וכבר בתחילה אומר המהר"ל, זה הפסוקים הללו באים לבאר, שהחטא הוא לא דבר עצמי לאדם, הוא דבר חיצוני. הוא בא מהחומר, מהצד החיצוני של האדם. יש לאדם פנימיות, נשמה, שכל, כוח רוחני, ויש נטיות חומריות, גשמיות, שהן צד החיצוני שלו. ומשם בא החטא. והתשובה אפשרית, מפני שזה לא שייך לעצמיות האדם. אבל אם האדם חוזר וחוזר וחוזר בבלתו, זאת אומרת שזה זה, 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 זה עצמי לו. אז אי אפשר לשוב, כי אפשר לתקן את את הקלקול שהוא בעצמיות. אפשר לנקות לכלוך שהוא חיצוני, אבל אם זה הצבע העצמי של הגוף, לא ניתן לשנות אותו. מתברר אם זה כך או לא כך, אם אדם שב בתשובה מיד, פירושו של דבר שהחטא היה באמת חיצוני ולא עצמי לו, ואם אדם חוזר ומשנן וחוזר עוד פעם בבלתו, זאת אומרת שזה עצמי. דבר עצמי, באמת אי אפשר לתקן. והמהר"ל, מנקודה הזאת יוצא, ואחר כך הולך ומעמיק את ההתבוננות. איך אפשר לשוב בתשובה? מביא כמובן דרכו של המהר"ל, על פי המדרשים, הוא לומד את המדרשים, מבאר אותם, ומתוך כך מתבונן, מתברר, מתברר את ההסתכלות על עניינה של התשובה. הוא מביא המהר"ל מיד, מדרש שעלו לחוכמה חותם העונשו. אמרה, חטאים תרדוף רע. שעלו לנבואה חותם העונשו, אמרה, הנפש החוטא תתמות. שעלו לתורה חותם העונשו, אמרה, יביא שם ויתכפר. שעלו לקדוש ברוך הוא חותם העונשו, אמר, יעשה תשובה ויתכפר. הדאוד הכתיב, טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. למה הוא טוב? בשביל שהוא ישר, ולמה הוא ישר? בשביל שהוא טוב. עד כאן דברי המדרש, זה מירושלמי במסכת מכות. ביאור המדרש, שאלו לחוכמה חותם העונשו, אמרה חטאים תרדוף רעה. כלומר, אדם קלקל, ישלם. משהו יתוות אצלו, עשה נזק, צריך לשלם על הנזק הזה, אין מה לעשות. חטאים תרדוף רע, אדם פגם את עצמו, פגם את נפשו, הנפשו פגומה. זה לא עונש, זה תוצאה טבעית לחטא. התוצאה הטבעית באופן טבעי, אדם עשה נזק, הנזק הזה בא לידי ביטוי, פגם כמו שפגם בגופו, אז גופו לא יכול לתפקד באופן השלם. פגם בנפשו, יש פגם. צריך לתקן את זה. אבל חטאים, זה שאלו לנבואה חותם העונשו, נבואה זה שפע שעולה, שיורד מן השמיים, שפע עליון, כוח עליון אלוקי ששורה בתוך המציאות, שמתגלה, מופיע בתוך המציאות, זה עניינה של הנבואה. הנבואה היא ממקור עליון, מקור רוחני, לא יכולה לסבול פגמים, לא יכולה לסבול חטא. היא אומרת, הנפש החוטאת היא תמות. אין תיקון. אין דבר כזה לא שלם. התביעה העליונה, הרוחנית, האלוקית, מוכרחה להיות שלמות. הנבואה לא יכולה להתגלות בדבר שהוא לא מושלם. אין נבואה אלא בארץ ישראל. הנבואה צריכה את הכלי המתאים לה. והנבואה אומרת, הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לתורה חותם העונשו, התורה מדרגה עוד יותר עליונה, ממנה על ידה נברא העולם. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. שאלו לתורה חותם העונשו, אמרה התורה, יביא קורבן, יביא אשם ויתכפר. כלומר, התורה כמו שהיא מקור העולם, מקור קיומו של עולם, אז היא יכולה גם לעשות תיקונים, אם יש קלקולים בעולם, כמו עצם הבריאה, אז ככה תיקוני הבריאה יכולים לעשות על ידי התורה. התורה מדרגתה העליונה היא דווקא בגלל מדרגתה העליונה מעל הנבואה, היא משפיעה מלמעלה, היא לא צריכה לחדור, לתאים את עצמה למדרגה של המציאות, ושהמציאות צריכה להיות מושלמת כדי לקבל את, כמו הנבואה, כי התורה היא כל כך עליונה, היא מקיפה מסביב ומהירה מלמעלה ולא מצטמצמת, ולכן היא יכולה דווקא להשפיע ולתקן את העולם ממקורו של העולם, ממעל העולם. והתורה אומרת, חותם העונשו, יש תיקונים, יביא שם להתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא חותם העונשו, אמר יעשה תשובה. מסביר המהר"ל, כי התשובה היא באמת מצד ריבונו של עולם. כלומר, המציאות בעצם, הסבירות הפשוטה, שאי אפשר לתקן דברים שהתקלקלו, או כמו הסתכלות של החוכמה, של באופן טבעי, והתאמה בין רוח גדולה ובין המציאות, אבל באמת התשובה זה מצד ריבונו של עולם. ואם נסביר קצת יותר, המהר"ל קצת יותר בא לבאר את העניין, ואומר, מביא משל. משל אל מלך בשר ודם שנתן לאחד כלי לשמור. והכלי נשבר. הוא מצטער איך הוא יחזיר את הכלי הזה למלך. הוא הולך לשאול חכם מה יעשה. אמר לו, זה לא כבודו של המלך להביא בחזרה, להביא לו כלי שבור. לא מתאים. אבל לא אמר לו פתרון לבעיה. עשית בעיה, אתה בבעיה. זה התשובה של החכם. שאל, הלך לחכם, מי שיודע את הנהגתו של המלך, ואמר, נשאל את אחד מקרובי המלכות, שמכיר את המלך ובגדלתו, יגיד מה לעשות. אמר לו, הוא, כלי הזה, תזרוק אותו, תזרוק את הפח, אין מה לעשות את זה. מה זה, כלי של המלך, כלי שעבור? לא שייך. הצטער אותו בן אדם ואמר, ובכן, מה אני אעשה אם אני צריך להחזיר למלך את הכלי? הלך ושאל את האומן שעושה כלים, מה אני יכול לעשות עם הכלי הזה, השבור הזה? האם, אמר לו האומן, אפשר לתקן את זה, לא 100% כמו שהיה בהתחלה, אבל כמעט 100% אפשר לעשות לזה תיקונים, כמו שהאומן שיודע ליצור כלים, הוא יודע גם לתקן, והוא, וזה, כן, שאלו לתורה, אמרה, יביא קורבן ויתכפר, התורה היא לאומנותו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא יהיה 100% כמו חדש. אמר אותו בן אדם, מה, אין בעירה, אני הולך למלך, עושה מה שיעשה איתי, מה לעשות. בא אל המלך, אומר לו, כלי שנתת לי נשבר. אמר המלך, בסדר, אני משתמש בכלים שבורים. אבל כולם אמרו אחרת. הם אמרו מצד כבודי, אבל זה לא מצד הנהגתי. אומר כאן המהר"ל איזו הגדרה. יש כבוד, כבוד השם לא מתאים כלים שבורים, אפילו מתוקנים קצת, זה לא מתאים, זה לא כבוד. אבל הנהגת המלך, מה שהמלך מתנהג, לא מה שאחרים דואגים לכבודו, זה דבר אחר. אבל מה, הנהגתי, אדרמה, אני משתמש בכלים שבורים. כאן יש רעיון שכלי שבור הוא בעצם יוצא מתורת כלי, הוא נהיה מופשט, הוא לא כלי כבר. והפשטה זה דווקא, זה המדרגה העליונה האלוקית. כלומר, התשובה היא מצד ריבונו של עולם, מצד העולם בלתי אפשרית התשובה, או תשובה שלמה, היא באה רק מצד ריבונו של עולם. בא מהר"ל אחר כך ועוד לא נתנו את ההסברה, מה פירוש הדבר הזה, התשובה באה מצד ריבונו של עולם. בתחילת פרק ג' אומר המהר"ל, זה אינטרס אלוקי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, וכך הוא מופיע בתור מלך העולם. אם אין עולם, אין מלך העולם. אם אין נבראים, על מי מלכותו יתברך? אז הוא רוצה שיהיו נבראים שמקבלים מלכותו. אז הוא מקבל את האנשים בתשובה, מפני שהוא צריך את העולם כביכול, שיקבל את עול מלכותו. ועל ידי שהעולם מקבל את עול מלכותו, אז הוא מופיע בתור מלך. ולכן, הקדוש ברוך הוא מחזיק טובה לשווים בתשובה. הם עוזרים לו להתגלות כמלך עולם, הם עוזרים לו לגלות את מלכותו בעולם, ואוהבים נדבה. ומי ששב בתשובה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. פעם השתמשתי פעם בדוגמה שמדינת ישראל קוראת ליורדים לבוא לארץ ישראל בחזרה, לבוא למדינה בחזרה, והיא מוכנה לעשות הקלות ונותנת להם כל מיני תנאים מיוחדים שלא נותנים את זה לאנשים שנמצאים בארץ, על מנת שישובו בחזרה לארץ ישראל. הקלות במיסים ואפילו עזרה וסיוע והלוואות, ואיך להסתדר, וזה משהו לא צודק לחלוטין. אנשים שברחו מהארץ, שהשתמטו מהצבא מספר שנים, שלא שילמו מיסים, הם מקבלים הטבות מופלגות. אנשים שהיו פה בארץ ישראל, ונסו בעול, בעול הקשה של האחריות, לא מקבלים את אותה עזרה, וזה גם גורם להתמרמרות. ולמה מדינת ישראל עושה כדבר הזה? מפני שזה אינטרס של המדינה. זה לא בשביל לעשות טובה לאנשים העולים, אלא זה לטובת המדינה, שיהיו יותר יהודים בארץ, ויהיו יותר שותפים בהגנה על ארץ ישראל, ובבנייתה של הארץ. אז משקיעים קצת כסף, והרווח הוא יותר גדול מאשר ההפסד. וזה לטובת המדינה ולטובת האזרחים פה. כי כשיהיו יותר אנשים נוסעים בעול, אפשר יהיה פחות למילואים לעשות, כי זה יתפשט על יותר אנשים וכדומה, זה בעצם לטובתם. אבל כדי שזה יבוא לטובתם, עושים כאן איזה משהו כאילו לא צודק. ריבונו של עולם גם כן רוצה שיהיו, כל העולם עובדים אותו. אנשים, קשה להם לחזור בתשובה. הם יורדים. וצריך למשוך אותם. ואז הקדוש ברוך הוא עושה להם הקלות. לא צודקות. מי שכל הזמן התאמץ, לכאורה, היה מגיע לו יותר עזרה. מי שפחות התאמץ והתרחק והתקלקל, ועכשיו הוא רחוק, מגיע לו פחות. אבל מבחינת המגמה האלוקית, שכולם יהיו עובדי השם, אז, ואם לא יעשו להם את העזרה הזאת, הם לא יוכלו להתקרב, הם לא יוכלו להתעורר. אז ריבונו של עולם עוזר להם כדי שהם יתקרבו. כי אף על פי שזה, כלומר, זה אינטרס אלוקי, זה לא מגיע להם. הקדוש ברוך הוא עושה את זה כי הוא רוצה שישובו. התשובה מתחילה, כלומר, כוחה של התשובה, מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה שהבריות ישובו בתשובה. זה מה שאומר המערב. והדברים הם, שמתברר, כשאנחנו מתעמקים יותר, אז המהר"ל מסביר את הדברים עוד יותר. זאת אומרת, הסברנו שהתשובה היא מתחילה ממקום עליון, מריבונו של עולם. מצידו התברך. אבל המהר"ל מסביר את הדברים עוד יותר. ואומר המהר"ל, על פי המדרש, בפרק שואל במסכת שבת, נענתם, רבי אליעזר אומר, שוב יום אחד לפני מיתתך. שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, וכי אדם יודע באיזה יום ימות? אמר להם, וכל שכן ישוב היום, שמא ימות למחר, ונמצא כל ימה בתשובה. אף שלמה אמר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. אמר רבי יוחנן מזכאי, משל למלך שזימן עבדים לסעודה ולא קבע להם זמן, פיקחים שבהם קישטו את עצמם וישבו על פתח בית המלך, אמרו כלום חסר המלך לעשות את הסעודה, כן, כלום חסר לבית המלך, הוא יכול לעשות את זה בבת אחת. טיפשים אמרו, הלכו למלאכתם, אמרו כלום יש סעודה בלא תורך, פתאום ביקש המלך את עבדיו, פיקחים שבהם נכנסו לפני המלך, כשהם מקושטים, והטיפשים נכנסו לפני המלך כשהם מלוכלכים. שמח המלך לקראת הפיקחים וכעס לקראת הטיפשים. אלה שקישטו את עצמם ישבו לסעודה, ואחרים הסתכלו ויראו ולא יקבלו את הסעודה. שואל המהר"ל, למה רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך? הרי אף אחד לא יודע מתי יום המיתה. אז מתכוון רבי אליעזר לומר שתמיד האדם ישוב בתשובה. אז שיגיד ככה. תמיד צריך להיות בתשובה. כל ימיך היו בתשובה. אדם צריך תמיד לשוב בתשובה. למה הוא אומר בסגנון הזה, שוב יום אחד לפני מיתתך? מסביר המהר"ל, שבעצם יש כאן הסברה עמוקה מה עניינה של התשובה. עניינה של התשובה זה השיבה אל השם. זה תהליך שקיים במציאות. כשאדם נפטר לבית עולמו, הוא שב אל השם. זאת כל המציאות ככה היא פועלת, שהיא שבה אל ריבונו של עולם. היא יוצאת, היא מתחילה מהקדוש ברוך הוא, ושבה אליו. זאת אומרת, זה סדר המציאות. וההכרה הזאת שאדם מקורו מריבונו של עולם ועניינו לשוב אל השם, הוא תלוי כל הזמן בקיומו בשפע האלוקי שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו, וממילא כל עניינו של העולם וכל עניינו של האדם הוא כל הזמן לשוב אל השם, להתחבר אל השם, זה מקור קיומו, זה עניינו של העולם. אז יום המיטה הוא בדיוק היום שבה צריך אדם לשוב בתשובה, כי זה, אז הוא שב מכל הצדדים, במציאות הוא שב, כי הוא מסתלק מן העולם, הנשמה מתעלה למעלה, והוא גם שב אל השם, הוא שב בתשובה. אז זאת התשובה השלימה, זה המצב המושלם של התשובה, שכשביום המיטה אדם שב אל השם. והרעיון, כפי שאמרתי, הרעיון של המהר"ל להסביר שבעצם זה עניינו של עולם. התשובה היא חלק מתהליך שלם. כל העולם הוא כל הזמן שב אל השם. כל הזמן העולם תלוי בריבונו של עולם. הוא יוצא מריבונו של עולם, הוא נברא על ידי ריבונו של עולם, הוא התחלתו מהקדוש ברוך הוא, וכל הזמן הוא תלוי וכל ככל שהוא מתקשר יותר, יותר קיומו, ככל שהוא מתקשר יותר לריבונו של עולם, ועניינו לשוב אל השם. זה שלימותו של העולם, שהוא שב בחזרה אל השם. והתשובה היא גילוי המציאות העצמית הזאת של העולם. כלומר, התשובה זה תהליך שמתרחש במציאות, בלאו הכי, בין כה וכה, ועניינו להתגלות על ידי אדם שהוא שב אל השם. אלה הרעיונות שאנחנו אחר כך פוגשים בהרחבה בדברי הרב. ועל כן אומרים חז"ל, כיוון שהכל מתחיל מריבונו של עולם ונמשך בחזרה אליו, אז גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד, כי כיסא הכבוד זה המקור, שם נשמות ישראל, משם הן נמשכות. וגדולה תשובה שאדם חוזר אל שורשו, כי כל עניינה של התשובה זה לחזור אל המקור, לחזור אל השורש, לחזור אל ריבונו של עולם. גדולה תשובה שמביאה את הגאולה, כי כפי שאמרנו, הגאולה היא גם כן התהליך, תהליך של של המציאות, של השתלמות, של שיבה אל ריבונו של עולם. אז כשאדם שב, אז הוא מעורר את השיבה הכללית, הטבעית, מתחבר לשיבה הכללית. ולכן גדולה תשובה שמביאה גאולה, שמביאה רפואה, כי הרפואה כשאדם מתחילת בריאתו הוא בריא. אחר כך יש הסתבכות רפואית, ויש כאן איזה קלקולים, ולחזור אל המקור פירושו דבר, לחזור אל הבריאות הראשונית. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. התשובה היא תהליך כללי, שמקיף את כל המציאות, ולכן יחיד ששב, מוכלים לו ולעולם כולו. נראה את לשונו של המהר"ל, באיזה לשון הוא נוקט. אמר מר זוטרא בר טוביה המערב, גדולה תשובה שאפילו יחיד עשאה מוכלים לו ולכל העולם, שנאמר הרפא משובתם אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו, מהם לא נאמר אלא ממנו. שב אפי ממנו, הרפא משובתם של כולם. כלומר, יחיד ששב מוכלים לו ולעולם כולו. פירוש, מה שמוכלים לו ולכל העולם, מפני כי התשובה על העולם. כמו שנבהר למעלה, כי התשובה נבראת קודם שנברא העולם, ומפני כך מוכלים אל כל העולם, כי העולם על ידי תשובה דבוק במדרגה שבה מכילת הכל. כלומר, התשובה היא נוגעת, חוזרים אל המקור, ריבונו של עולם, שמעל כל המציאות. כשאדם שב הוא פותח פתח מעלה מעלה מעלה, במקור. המשתמשנו, פותח את השיבר המרכזי, אז יש מים לכל העיר. זה לא פותח את הצינור הפרטי שלו, כי התשובה עניינה התחברות אל, חזרה אל ריבונו של עולם, חזרה אל המקור העליון. חזרה אל המקור העליון זאת אומרת יצירת קשר, שאדם יוצר קשר אל ריבונו של עולם. הוא חלק מהעולם, הוא פותח פתח, שפע יורד לעולם. גדולה תשובה שיחיד שעשה מוכלים לו ולכל העולם כולו. ויש להבין זה כי בעל התשובה פותח שער העליון אשר הוא שער התשובה, ושם מכילת הכל. כלומר, עניינה של התשובה זה לא פרטי, זה תהליך כללי שכל המציאות כולה שותפה לו. תהליך ההולך ומתרחש כל הזמן בעולם. כאדם מתחבר לתהליך הגדול הזה, אז הוא מרחיב אותו, מגדיל אותו. התהליך הזה הוא פועל כל הזמן בכל המציאות. כל תשובה של יחיד פועלת על כל המציאות כולה. מוכלים לו ולכל העולם כולו. על פי העיקרון הזה שמהמהר"ל מסביר, זאת אומרת, התשובה מתחילה מריבונו של עולם. התשובה היא סדר העולם. זהו סדר העולם. וגם המהר"ל מסביר את הדברים האלה על המדרש. אמר יש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשים להם כזכויות. שנאמר, שוב השם עד השם אלוקר, סליחה, זדונות נעשים כשגגות, שואלת הגמרא, ואמר יש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשים להם כזכויות, תרץ את הגמרא, לא קשיה, כאן מאהבה, כאן מהירה. אם אדם שב מהירה, זדונות נעשים כשגגות. אם אדם שב מאהבה, זדונות נעשים כזכויות. מסביר המהר"ל בהתחלה על פי פשט. כלומר, כשאדם שב בתשובה מהירה, אז מתברר שבעצם הוא טעה, היה לו טעות. כשמתברר לו גדולת האמת האלוקית, אז זה מין טעות כזאת, מין שגגה. ולכן זדונות נעשים לו כשגגות. ואדם שב בתשובה מאהבה, זה מדרגה של דביקות מיוחדת במינה, שההתרחקות היא בעצם מחזקת את הדביקות שלו, כי הוא מרגיש כל כך רצון להתקרב, הוא מרגיש ריחוק, הוא מרגיש, אז הריחוק גורם לו לדביקות מאוד גדולה, ועל כן הזדונות, הריחוק, הוא בעצם גורם לו לדביקות. אז הזדונות נהפכות לזכויות, כי זה שהוא היה רחוק, זה כוח מדרבן, שכל הזמן מדרבן אותו, עוד ידבק, עוד ידבק, עוד ידבק, לתקן את מה שהוא היה מקודם, דבר שאיננו אצל מי שלא שב בתשובה, שאין לו משהו, הכוח הדוחף הזה, המדרבן הזה, נמצא שבעצם הנפילה שלו, היא עושה עכשיו את דביקות מיוחדת במינה, אז הזדונות נהפכות לזכויות. פשט. אומר המהר"ל, אמנם עיקר הפירוש, אני רוצה להגיד פירוש עיקרי, מה שהוא שב אל השם בכל לבבו, בכל נפשו, דבר זה הוא סדר העולם. אני רוצה להגיד דבר יסודי יותר, לא סברתי, מה שעכשיו אמרנו שמסתבר, והגיוני מאוד מאוד. יש משהו שורשי, זה עניינו של עולם, שהעולם הוא נפל, מתרחק מריבונו של עולם וחוזר אליו. וזה עיקר עניינו של עולם. כי התשובה, מה שהוא שב אל השם יתברך, בכל לבבו ובכל נפשו, דבר זה הוא סדר העולם, שהעולם הזה שב אל השם יתברך. אין לו קיום מצד עצמו, רק הוא שב אל השם יתברך, אשר ממנו הוא נמצא, ואליו שבים כל הנמצאים. כלומר, והשב בתשובה הוא מגלה את עיקר עניינו של עולם. זאת אומרת, המהר"ל מסביר, זה תהליך עצמי. מציאות העולם היא כזאת, שהעולם ממנו מתחיל מריבונו של עולם ושב אל ריבונו של עולם. ומי מגלה את זה? בעל התשובה. בעל התשובה הוא מגלה כמה העולם קשור. מי שיתרחק ומתקרב, מגלה יותר מאשר עץ מי שלא יתרחק כלל. שגם זה יש צד אחר של גילוי ממעלה, אבל יש צד מיוחד בזה שהמתרחק, כמה שהוא יותר יתרחק, בעצם יותר מגלה את המהלך שעניינו של העולם, שעניינו לתקן. ולכן הגילוי הזה הוא הגילוי המרכזי וגם כמובן כשזה בא בצורה יותר עוצמתית, שהתשובה היא באה מאהבה, לכך התשובה שהוא סדר העולם, שיהיה העולם דבוק בו יתברך, שהוא לעולם, שיהיה לעולם קיום. זאת אומרת, המהר"ל מסביר שזה המהות העצמית של התשובה. בעצם השורשים שאחר כך אנחנו לומדים אחר כך בורות התשובה, ופתאום הרב מגלה לנו איזה מהלך התבוננות חדשה בעניינה של התשובה, שהתשובה היא תופעה מציאותית עצמית. הרב מצייר את זה בעצם, כמו שהוא אומר בלשונו הספרותית, בצורה מפורטת והרחבה, ולומד את כל מהלכי התשובה ומתבונן בהם. זה סדר כללי של כל המציאות, זה עניינה של התשובה. זה לא משהו פרטי שאדם חטא ועושה תיקון לעצמו, זה גילוי של סדר העולם, זה גודלה של התשובה. טוב, מבחינת הזמן אנחנו סיימנו. חזק ונתחזק, שיהיה לנו חודש של התקדמות והתעלות, ובעזרת השם שנגיע לראש השנה עם כוחות חדשים, וניכתב וניחתם לשנה טובה ומבורכת.